כתוב באמת שביוד זיין בתמוז, לא רק ביוד זיין בתמוז, כל ארבעת הצומות, בגלל הצרות שירו לאבותינו, אנחנו בתענית, וראינו הבוקר בהלכה שכתוב שהתענית זה לא מטרה, אלא זה אמצעי. אמצעי לחזור בתשובה. אי אפשר לוותר על האמצעי הזה. אתה לא יכול להגיד, אני אעשה תשובה ולא אעשה תענית. אבל התענית היא לא מטרה. התענית זה מביא אותנו למצב של חשבון נפש ורצון לתקן את מה שצריכים לתקן. אז לכן אומר, העצבות לא תמיד היא מועילה לנו לתשובה. לפעמים העצבות היא מדכא אותנו. אבל יש מה שנקרא למעט בשמחה. כתוב שנכנס אב, ממעטים בשמחה. זאת אומרת, לא מפסיקים לשמוח, אלא ממעטים בשמחה. מה זאת אומרת ממעטים בשמחה? זה כמו רדיו. אתה יכול להגביר את הקול ולהרבות בשמחה. נכנס אדר, מרבים בשמחה. נכנס אב, ממעטים, מורידים קצת את את הקולות, כמו ש... אבל תמיד המוזיקה, את המוזיקה הזאת, את המנגינה הזאת של שמחת עם ישראל, אי אפשר להפסיק. אפשר לעלות, אפשר לרדת, אבל אי אפשר. אז לכן, טוב, אתם אומרים שאתם שמחים, אבל לא כל כך. כלומר, לא רק בגלל י"ז בתמוז, אלא בגלל גם רצח יהודים שנעשה אתמול בלילה, ובגלל התוכנית של ההתנתקות, ובגלל הרבה סיבות, אין לנו סיבה להרים את הווליום, נראה, את השמחה. זה נכון. אדם צריך להשתתף בצער הציבור. להיות מעורב עם הציבור, להשתתף בצער הציבור. אנחנו ברשותכם נמשיך בשיעור הקבוע שלנו, בעין היה מסכת ברכות, פרק ראשון, ת'. יש כאן סוגיה מאוד ארוכה שאני לא אכנס אליה, כי אז אנחנו נסתה מהאגדה עצמה. לגבי עניין, מתי היה העניין של יציאת מצרים? האם אפשר להגיד שיציאת מצרים התחילה מבערב, או יציאת מצרים התחילה מהבוקר? ואת הסוגיה הזאת באמת כבר למדנו מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש בתחילת הגמרא, ואני רוצה רק להזכיר לכם את הנושא, שרבי יוחנן אומר שקריאת שמע קוראים בערב, אחר כך מתפללים. וריש לקיש אומר, קודם מתפללים ואחר כך קריאת שמע. ועל רקע הדיון הזה בין רבי יוחנן ולריש לקיש, יש בירור שלם, למה זה אומר ככה, וזה אומר ככה. אני מזכיר את תמצית הסוגיה אז, שנוגעת גם לסוגיה כאן, שרבי יוחנן אומר, הגאולה התחילה מבערב. למה מבערב? ברגע שהמצרים בחצות לילה, או כחצות לילה, או בחצות לילה, נתנו רשות ליהודים לצאת ממצרים, זה התחלת הגאולה, שהיה להם את הרישיון, את האפשרות לצאת ממצרים. ורבי ריש לקיש אומר, לא, כשהם יצאו בפועל, לא זה שנתנו להם אפשרות, זה עדיין לא יצאו. כשרק הם יצאו ממש ממצרים, זה נקרא גאולה, גאולה מעלייתה. כן. ומה שלפני זה לא נחשב בעיניו בגאולה. הוויכוח בין ריש לקיש ורבי יוחנן בעניין הגאולה זה ויכוח עקרוני בעצם. האם דבר שבכוח יש בו ממשות, או רק דבר שבפועל יש בו ממשות? לפי רבי יוחנן, למרות שהם לא יצאו ממצרים, מכיוון שניתנה להם רשות לצאת ממצרים, אז זה כבר זה גאולה בכוח, ולכן זה כבר נקרא גאולה, לכן סומכים גאולה לתפילה של ערבית, קודם קריאת שמע, אחר כך תפילת 18. יש לקיש אומר, לא, רק דבר שבפועל, אם הם ממש יצאו ממצרים, אז זה נקרא גאולה. ולכן כל זמן שהם לא יצאו, והם לא יצאו בלילה, יצאו רק בבוקר, לכן לא סומכים בערבית לקריאת שמע לתפילה, דיינו גאולה לתפילה. אתם זוכרים את העניין הזה? לא זוכרים, לא נורא. אבל את הרעיון, הרעיון הכללי. על זה דנה כאן הגמרא בעריכות, ואני רוצה להגיע אל הסיכום, אל העניין של ההגדתה. כן. אמר רבי אבא, תסתכלו באות קוף יוד בית. אמר רבי אבא, הכל מודים כשנגלו ישראל ממצרים, לא נגלו אלא בערב, שנאמר הוציאך השם אלוקיך ממצרים, לילה. אבל כשיצאו, לא יצאו אלא ביום, שנאמר ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה. אם כן, יש כאן התחלה, זה היה בערב, עדיין לא יצאו ממצרים, אבל כבר ניתנה להם האופציה, האפשרות לצאת ממצרים. הסיום היה כשממש יצאו ממצרים למחרת בבוקר. על מה נחלקו? על שעת חיפזון. רבי אלעזר בן עזריה סבר, מהי חיפזון? חיפזון דמצרים. רבי עקיבא סבר, מהי חיפזון? חיפזון דישראל. דהיינו, המצרים נחפזו בגלל מכת בכורות לגרש את היהודים, ומה רבי עקיבא, מהי שעת חיפזון? חיפזון שישראל נחפזו לצאת ממצרים, וזה נושא בפני עצמו, ונתייחס לזה בהמשך. בואו נראה את הרב זצ"ל. אמר רבי אבא, הכל מודים כשנגלו ישראל ממצרים, לא נגלו אלא בערב. דהיינו, בלילה, ברגע שבחצות לילה ניתנה להם הרשות לצאת ממצרים, זה נקרא שהם נגלו. אבל כשיצאו, הוציאו את הדבר מן הכוח אל הפועל, לא יצאו אלא ביום. רק אני אתן זה כדרך של משל, שנבין. למשל, היום יש המדינות שיהודי יכול לעלות לארץ באופן חופשי. יהודי בארצות הברית, בשביל לעלות לארץ, מה הוא צריך לעשות?
לעלות
למטוס ולהגיע לכאן. הוא רק צריך מה? לרצות, זה הכל. לא, לא. אבל פעם היו, גם היום אולי פה ושם יש ארצות, שיהודים גם כשרצו לאכלו. כמו בתקופת הקומוניסטים ברוסיה, אז היה חומת הברזל, לא יתנו ליהודים לעלות לארץ ישראל. זאת אומרת, היהודים בברית המועצות, אז הם היו במצב של גלות, בגלל שאפילו כשהם רצו הם לא יכלו. זאת אומרת, בשבילהם הגאולה הייתה אוטופיה. זאת אומרת, רעיון בלתי נתפס, לא היה להם אפשרות לעלות לארץ ישראל. ברגע שפתחו את השערים, לא כולם עלו לצערנו מיד, לקח קצת זמן, אבל הם כבר נגלו ממה, מהגזרה הזאת שגזרו עליהם, שאסור להם לעלות לארץ ישראל. רק עכשיו מה נותר להם? לעלות לארץ ישראל. מה הם עשו היהודים האלה? מיליון יהודים, מה הם ניצלו את האופציה, את האפשרות לעלות לארץ ישראל, ועלו לארץ ישראל. אז היה השלב הראשון, הייתה להם רשות, בשלב הראשון בכלל הם היו בגלות כי לא הייתה להם אפילו רשות לעלות לארץ ישראל. בשלב השני נגאלו מהגזרה הזאת שאמרה להם אתם לא יכולים לעלות לארץ. בשלב השלישי יוצאים את זה מן הכוח אל הפועל. זה דוגמה היסטורית שאנחנו חיים אותה היום. עכשיו הרב מדבר כאן על הגאולה הזאת של בכוח ובפועל, או הפנימית והחיצונית. בואו נראה את זה בתוכו. הגאולה מעבדות לחירות בכלל פועלת בכלל עם שלם שני עניינים. האחד הוא החופש הפנימי שמרגיש בנפשו התרוממות שיצא מכלל שפלות העבדות ונעשה בן חורין ואדון לעצמו. אז יש לו חופש פנימי לבחור. אנחנו לא מכירים את המושג הזה שאין לך אפשרות לבחור. אבל תארו לעצמכם שאתם רוצים לנסוע באוטובוס. ופתאום בא מישהו, שוטר או משהו כזה, ואומר, אני שולל ממך את האפשרות לבחור לנסוע באוטובוס הזה. איזה הרגשה של מה? עבד! אתה לא חופשי! נכון או לא? מי שרגיש פעם את הרגשה הזאת? אף אחד לא רגיש את הרגשה. הרגשת את זה? הרגשת את זה? שוללים ממך את החירות. למה? ככה. שוללים ממך את החירות. אנחנו לא מכירים את זה, רק טעמנו קצת טעם של הדבר הזה. אבל במשטר טוטליטרי זה ככה זה. אתה לא חופשי. אין לך חופש פנימי. לא לדבר, לא לעשות, לא לבחור, מכתיבים לך כל דבר ודבר. אז זה אומר, השלב הראשון ביציאת מצרים היה שהמצרים הודיעו ליהודים, אתם יודעים מה, אתם יש לכם בחירה חופשית. עכשיו נתון בידיים שלכם. אתם רוצים לצאת ממצרים? תיצאו. אתם לא רוצים לצאת ממצרים? אל תיצאו. ובאמת אומרים חז"ל, חמושים יצאו מארץ מצרים. אומרים חז"ל, אחד מחמישה יצאו מארץ מצרים. מה קרה עם ארבעה אחרים? נשארו, לא רצו לצאת. נשארו באז, אבל הייתה להם בחירה. או לצאת או לא לצאת. יש רואים אחד מחמישים, יש רואים אחד מחמש מאות. זאת אומרת, הם יצאו מעבדות לחירות בזה שהייתה להם הבחירה החופשית לצאת ממצרים או לא לצאת ממצרים. אבל הם, זה היה באדם, הייתה להם אפשרות בחירה חופשית. זה מובן הרעיון. דרך אגב, גם היום, אני מוכרח לומר, יש דמיון גדול בין יציאת מצרים של אז ובין יציאה מהשעבוד מלכויות של היום. במר קיבוץ גלויות. היום יהודי, העם היהודי שהתקבץ בארץ ישראל, לא כולם באו לארץ ישראל, אם נתחיל עוד במאה השנים האחרונות, אז הייתי אומר, אחד מחמישה יצאו ממצרים. ותראו מי יצא מהגלות במאה השנים האחרונות, גם אחד מחמישה. למה? שליש מהעם היהודי, ושמד בשואה. וכמה היום בהתבוללות? למעלה מ-50% מהעם היהודי בהתבוללות. זאת אומרת, אנחנו עדים היום לתופעה דומה, שחלקים גדולים מהעם ישראל, בבחירה חופשית, אני לא מדבר על השואה, אבל בבחירה חופשית, בזה שהם לא רוצים לעלות לארץ ישראל, יש להם בגאולה, הם יכולים לעלות. הם לא רוצים לעלות, הם מסכנים את שייכותם לעם הזה על ידי בחירה חופשית. אז זה מה שהוא אומר היה במצרים. במצרים בשלב הראשון נתנו להם לבחור, אתם רוצים לצאת ממצרים או לא רוצים לצאת ממצרים. והיו כאלה שכן, והיו כאלה שלא. זה ברמה הלאומית. ברמה האישית זה עניין של, יש אנשים שמכורים לכל מיני דברים. אדם שמכור למשהו, האדם הזה משובד, הוא עבד. עבד לתאוותיו, עבד ליצריו, עבד לחולשותיו. הוא נמצא במצב של עבדות. מתי הוא נמצא במצב של חירות? שהוא יוצא מזה שהוא מכור. זאת אומרת, הוא שולט על עצמו. הוא יכול לקבל החלטה, אני לא מאשן. ויש מצב שיכול לקבל החלטה, אני לא מאשן, אבל זה לא יעזור לו, למה? כן, הוא עבד. הוא לא יצא מעבדות לחירות. עדיין הוא מצב של מכור לדברים. יכול לקרות דבר כזה. דרך אגב, זה קורה לכולנו, אל תחשוב שזה קורה להוא. קורה לכל אחד מאיתנו. אנחנו לא מלאכים, כל אחד יש לו את החולשות שלו. כל אחד משועבד לדבר כזה או דבר אחר. מהות האדם זה הבחירה החופשית. מהות האדם זה שתשלוט על עצמך. שתצא מאותם מצבים של שיעבוד. שיעבוד עצמי, נפשי, לכל מיני דברים כפייתיים שאתה נמצא בתוכו. זה העניין של יציאה מעבדות לחירות ברמה הפרטית. אותו דבר ברמה הלאומית. יש מצבים שאתה בכפייה. אין לך בחירה, יש מצבים שאתה בוחר, בטוב או ברע, זה לא משנה, אבל יש לך את העניין של הבחירה. זה מובן הרעיון. נקרא את זה עוד פעם. הגאולה מעבדות לחירות בכלל, פועלת בכלל עם שלם שני עניינים. האחד הוא החופש הפנימי. דיינו שאדם יכול או אומה יכולה לבחור ולא מכתיבים לדברים, שמרגיש בנפשו התרוממות שיצא מכלל שפלות העבדות ונעשה בין חורין ואדון לעצמו, כאמור ברמה הלאומית וגם ברמה האישית, הוא אדון לעצמו, יש לו בחירה. והשני הוא הפעולה הנגלית בעולם, ביותו עם חופשי חי ופועל. לא רק שיש לו אופציה, אפשרות, אלא הוא גם מממש את האפשרות הזאת. הוא פועל באפשרות הזאת, כמו יציאת מצרים. לא רק שהם יכלו לצאת ממצרים, אלא גם יצאו ממצרים. זה הוצאה מן הכוח אל הפועל של אותו צד של חירות. כן. שאלה אם יש לך את מד החירות כאן? אה, יש. אומרים, אני מסתיר את זה, כי יש לנו חצי חירות. יש מקומות שאני יכול להראות את זה ככה, יש מקומות שיגידו, אתה לא נכנס כאן, למה? יש לך משהו על היד. אני אומר, זה לא כצחוק. לא כצחוק. בצהל, תיכנס עם דבר כזה, 21 יום מחבוש, אתה לא יכול להביע את דעתך הפוליטית. פעם, פעם. היום זה בעיה. מה אני אגיד לכם? אדם לא יכול להביע את דעותם. היום יש מה שנקרא משטרת המוחות. זה לא דבר פשוט. אתם צוחקים מזה. כל הדברים האלה התחילו מדברים כאלה, מדברים קטנים כאלה. שהלכו וגדלו וצמחו וזה 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 וזה. אז במכון מאיר יש חירות. אפשר להביע, יש כאן מישהו שאולי יש לו משהו אחר, כחול או משהו. בואי, אתה עם הכיפה הכחולה. תגיד לי, למה אתה שואל? אתה עם כיפה הכחולה הזאת, בואי, תראה את הכיפה הכחולה. חוצה כחולה, זה מסוכן. אתי בעיה, רבותיי. אז נשללת החירות מאנשים מסוימים. תנסו להיכנס לכנסת עם חולצת גוש קטיף, נראו. וואה, זה סמל הדמוקרטיה והחירות. שם האדם לא יכול להביע את השקפת עולמו, על ידי, לא, לא אומר המילה. לא, חולצה. לא יכול להביע. גוש קטיף, מקום נחמד, אי אפשר לשים את זה. אז אתה שואל שאלה נכון. חירות יכולה להיות, יכולה גם לא להיות. אפשר לשלול את החירות מהאדם. אפשר. אני אומר את זה בכאב רב את הדבר. היום, ואנחנו יושבים כאן, שוללים את החירות להרבה אנשים בגלל דעותיהם הפוליטיות. פשוט שוללים להם. אמנם תחת מעטה של חוקיות וכל הדברים האלה, אבל צריך לדעת, להבדיל אלף אלפי הבדלים, כל משטר דיקטטורי פועל על פי חוקים. הוא לא אנרכי, ולא, אין אנרכיה שם. סטלין פעל על פי מה? על פי חוקים. אני לא רוצה להזכיר את השואה. אבל גם שם היו חוקי, קראו לזה נירנברג. הם היו מאוד מאוד חוקיים. מאוד חוקיים. אבל להבדיל, אני אומר, אלפי הבדלים, לא הגענו לזה. שלא נגיע לזה אף פעם. אבל מי שחושב שהחוק זה שיא הצדק במשטר טוטליטרי, רואה היום דוגמה חיה איך שהחוק משרת את השליט. פשוט משרת השליט בניגוד לצדק. לוקחים ילדה בת 14, סליחה שאני אומר, ושמים אותה בשם החוק עד סוף תהליכים בבית סוהר. זה, איך אומרים, בעזרת שופטת עליונה, שהיא יעני, בכל המשטרים הטוטליטריים יש בית משפט עליון, כל כולו משעובד לשליט. מה, במשטר טוטליטרי לא שואלים שאלות. אתה רוצה עוד תשאל עוד שאלה אחת, אתה יודע שיש כאן מישהו שקולט הכל. ואתה, אתה, אתה...
לא חדש
בשבילי. אנחנו יודעים שיש כאן כל מיני אנשים שקולטים הכל. אני חושב שאני לא מסכן את עצמי ברגע שאני... אומר את מה שאני אומר, או-הו, ודאי וודאי. הגענו למצבים כאלה. כל זה בשם מה? איזה חוק? שם החוק. יכול לקרוא דבר כזה. הדוגמה הכי חיה למדינה הכי חוקית זה היה סדום, אולי שמעתם על סדום. שם דקדקו מאוד על שמירת החוק. זה היה משהו מיוחד במינו, היה מערכת משפטית ועקיפת החוק. וכל מי שעשה צדקה, מיד מה היו עושים אותו? זאת אומרת, עשה מעשה טוב, מה היו עושים לו? מה היו עושים? בצוהר, מיד. מקרה הטוב, דרך אגב. היה בצוהר. אם לא שמעתם על המערכת המשפטית... הייתה להם איתה מיוחדת, כן. לכן אני רוצה לומר לכם, זה שיש חוק זה לא אומר שהוא צדק. רק חוק התורה הוא צדק. הוא חוק אלוקי. שם באמת בא לידי הצדק. אבל יש שיש חוק, זה לא העובדה שקוראים לזה חוק, זה לא אומר שזה לא צחוק. חוק וצחוק זה לא קשור מאוד, קרוב מאוד. אין זה צחוק כל הדבר הזה. אז אתה שואל אותי שאלה אם היום אנחנו במדינה חופשית או לא? כן ולא. כן, מבחינה זאת שאנחנו באמת יכולים להביע עדיין את מה שאנחנו חושבים, וגם לא בכל מקום ולא בכל מצב. אני לא ראיתי, אבל אמרו לי חברים, ראו חיילים, אלפי חיילים שאסור היה לדבר. שהם בכו, אבל לדבר אסור עליהם. בכו ממש. בדמעות שליש. אבל ברגע שהיו מדברים, היו שמים אותם בצור. כי זה, מה זה? זה החוק, זה הצחוק. כן. אז זה כן ולא. אנחנו מתנדנדים בין מדינה חופשית ומדינה שהחוק משרת את השליט. כן. איך? אמרתי, אילו היינו במדינה טוטליטרית, מוחלטת, אל תדאג. היו דואגים מצעם, כמו בגלות, שהקיסר או המלך, הצער, היה תפילה מיוחדת לשלום הצער. כי אם לא היה, לא היה, אתה לא היית בכלל. היו חייבים להתפלל לשלום מלכות ה... ותרצו את זה, ואמרו, למלא מוראה של מלכות, איש שתראו חיים בלאו, וכל הדברים האלה. היינו במצב שלפעמים אתה במקום כזה, שאם אתה לא תאגיד, לא תהיה יס-מן, אם לא תהיה יס-מן, אז מה יקרה?
לא תהיה מן.
לא תהיה מן. היה המצב, היהודים אמרו מה שאמרו. היום אני מאמין שמדינת ישראל זה ראשית צמיחת גאולתנו. היום בראש הממשלה עומד אדם כזה, מחר יעמוד אדם אחר. המשטר מתחלף כאן, המנהיגות מתחלפת. כאן. אבל אני אומר, זה לא רק לדעתי, אני אומר, דעתם גם של אלה שמסכימים לראש הממשלה בשיטתו הפוליטית. הם מודאגים מאוד מאוד מהתהליך האנטי-דמוקרטי שמתחולל היום במדינה הזאת. הייתי, אני לא יודע, לא סיפרתי לכם, אבל הייתי ביום שישי בפרלמנט העמק, זה קראו לזה. בפרלמנט העמק זה קיבוץ יפעת, באים לשם אנשים בני גילי פחות או יותר, רובם אנשים שתרמו למדינה ולקצינים בכירים לשעבר, והם דנים כל שבוע, יום שישי בצהריים, דנים על נושאים שעומדים על הפרק, הדברים אקטואליים. טוב, אז אני גם ביקשו שאני אבוא לשם, באתי לשם לפרלמנט העמק, ואחד הנושאים, ודיברנו שעות מרובות, ישרנו ודיברנו ושוחחנו. קודם כל גיליתי שם אנשים אכפתניקים, שאכפת להם המדינה, והאכפתיות הזאת מתבטאת בדאגה עמוקה למה שנעשה היום במדינה, כולל העניין הדמוקרטי, למרות שהם באו דמוקרטיה, דמוקרטיה. אבל כשהתחלנו לברר איפה הדמוקרטיה כאן, הם דרך אגב אנשים בהשקפת עולמם שייכים דווקא למחנה השמאל, הם לא אין להם, בדקתי, לאף אחד לא היה דבר כזה על היד. אבל לא היה דבר כזה. אנשים, חברי כנסת לשעבר, שרים לשעבר, הם מאוד מודקים מהדמוקרטיה של המדינה. הרי נעשה כאן תהליך אנטי-דמוקרטי מובהק, בעליל, בשם הדמוקרטיה, כביכול נעשה דבר אנטי-דמוקרטי, והם הודו לי אנשים האלה. הרי רוב רובו של העם לא רוצה בדבר הזה. לא רצה בדבר, בחר אנשים עם מחשבה לגמרי הפוכה. כולנו זוכרים את הקריאה דין נצרים כדין תל אביב. אז בחרו לזה, לא, זה היה קריאה לא סתם. והלכו ופיתרו אנשים, וזרקו אנשים, וכל זה בצורה, וקנו אנשים, סליחה אני אומר, סגני שרים ושרים וכסף ומה לא. אז שאלתי אותה, מה אתם אומרים? זה דמוקרטיה? כולם אמרו לי, לא, זה לא דמוקרטיה. זה רמאות. בשם הדמוקרטיה. זה רמאות. רימו את הבוחרים. רימו את כולנו. אנשים כמונו, המתיישבים, כל כך פעלו למען שרון. הם בעצמם. הלך ורימה אותם. פשוט רימה אותה. וכל זה בשם הדמוקרטיה. דמוקרטיה, אני מבין אותה, זה צדק גם. זה לא, זה יושר, זה ישרות, זה אמת. אז לא יכול להיות רמאות. אז זה אומר לגבי דמוקרטיה. זה היה השיחה, ואני אומר לכם, לא, אני מלא, אני כבר, יש לי דעה, אבל אנשים שמסרו את חייהם למען העם והארץ הזאת, והם מדברים, אומרים, נעשה כאן מעשה רמייה. עכשיו, זה רק התחלת הסיפור. מי יבוא אחרי השליט הזה? אולי רמאי עוד יותר גדול. יכול לקרות? אוהו, ודאי יכול לקרות. אם יש תרבות של רמאים ומושחתים ואינטרסנטים, ובלי ערכים, בלי אידיאלים, בלי שום דבר, הרי לאן הכדור הזה מתגלגל? לאן זה עולה בסופו של דבר? אני מוכרח לומר שהייתה לי שיחה מאוד, מבחינתי מאוד הרשימה אותי, לצערי הרב, בכאב לב אני אומר, שגיליתי לפניי אנשים מיואשים, ממש מיואשים, מיואשים לאן אנחנו הולכים, אין עתיד. העלינו את השאלה למשל, דווקא אריק נחמקין, שהוא היה פעם מחברי הכנסת של מפאי, גם משר חקלאות או משהו כזה, או סגן שר חקלאות, לא זוכר, היה גם שם נוחה. אז זו אלה שאלה נכונה ואמיתית, שאנחנו לא שמים עליה לב. הוא אומר, תראה, עוד מעט יהיה כאן רוב ערבי, אני לא מדבר על ערבי ישע, מדבר על ערבי ארץ ישראל. אנחנו מתמעטים והם הולכים וגדלים. ואיך אתה פותר את הבעיה של הדמוגרפיה, הם קוראים את זה. ואני מבין אותם כל כך, מי שנמצא בעמק ישראל ורואה את נצרת מלמעלה, מצד צפון, ואת אום אל פחם מצד דרום, ורואה את הריבוי העצום. אני זוכר את המקום לפני 50 שנה, מקום מאות אוכלוסין. היום אין לך כמעט, מה זה? הבתים גולשים לתוך ואדי ערה. כפרים ממש מלאים. רבבות, רבבות, רבבות. וגם מנצרת, כל האזור הזה. והם בעמק, באמצע, בין שני גושים ערביים. וזה ממש מפחיד. כשאתה רואה ריבוי בקיבוצים, באזורים האלה, שהולך ומתמעט, וכאן אתה רואה ריבוי הולך וגדל, ואז אתה שואל את עצמך, בוא נסתכל קדימה, מה יהיה בעתיד? אמרתי, אני מרגיש שיש לכם דאגה אמיתית, ואפילו ייאוש, ייאוש. כאן אמרתי להם. כולם השפילו את העיניים, אני מוכרח לומר. לא אמרו לי את זה בפה מלא, אבל אני הרגשתי שזה נכון, מיואשים. ואז אמרתם, אז מה אתם אומרים? אולי ניתן לערבים את המקומות שהם נמצאים. ומישהו עלה, אולי נעביר את גוש קטיף לנגב? אז שאלתי אותו, לאן? בין באר שבע לערד, אין לך מקום אחד, לא מיושב בדושים שם הערבים. הכל זה רצף אחד גדול. לאן תעביר אותם? לא התשובה. לא התשובה. אני נתתי את תשובתי. אתם רוצים לדעת את התשובה שלי? קצת להפיח בהם רוח חיים. בכלל תסתכלו באופטימיות לגבי העתיד. אמרתי לחברים שם מהקיבוצים, המושבים, מכל העמק ישראל. הזכרתי להם, רק שחדד את העניין שתבינו, שהציבור הערבי הוא לא יושב שוקט על שמריו. לא רק שהוא מתרבה בצורה, בלי שום פרופורציה לאותם תושבים בעמק ישראל, היהודים, בלי שום פרופורציה. זה לא יאומן, איזה ריבוי. אלא הם גם מחנכים את הילדים שלהם שהאדמה הזאת של הקיבוצים האלה והיישובים האלה והמושבים האלה שייכת בעצם להם ולא מחנכים סתם, יש להם טיולי נוער זה נקרא. אז סיפרתי מה שיוקנעם, היה שם מישהו אחד מיוקנעם, מושבת יוקנעם, אז אמרתי לו מה שאני שמעתי מחבר יוקנעם שילדיו למדו כאן במכון, שיום אחד הוא מוצא שם ביוקנעם קבוצה גדולה מאוד של ילדים, נוער, ערבי, בא ליוקנעם, טיולים, כמו שפעם אנחנו היינו עושים טיולי תנועת נוער, אז מסתבר שהם היום עושים גם טיולי תנועת נוער. אז שאלו אותה, מה אתם עושים כאן ביוקנעם? באנו לראות את האדמה שלנו. טיול מולדת. לראות את האדמה שלנו. אז כנראה היה איזה ויכוח שם, אמר, לא יודע מה. אבל החבר הזה שסיפר להם, הם היו עמומים. תנועת נוער לראות את האדמה של יוקנעם, הם רואים ביוקנעם את האדמה שלהם. וזה מפחיד, הדבר הזה. זה מדאיג ומייאש. את מי? למי שאין אידיאלים. מי שאומר, אנחנו ניתן לערבים היום את גוש קטיף, מחר את נצרת, ומחרתיים את אום אל-פחם. אני לא מדבר על ישע. למה? שם הרוב ערבים. אז שאלו אותי, מה הפתרון שלך? אני אגיד לכם מה הפתרון? אני שואל אתכם. מי מעוניין כאן? אף אחד. רגע, אתה מעוניין. אני אגיד לכם מה הפתרון שלי. יש פתרון שבידיים שלנו, ויש פתרון שהוא לא בידיים שלנו. פתרון בידיים שלנו, זה לשנות את התרבות במדינת ישראל. התרבות העכשווית, אני לא מדבר בציבור הדתי והחרדי. התרבות העכשווית היא מייצרת מעט ילדים. ממש מעט ילדים. מעט ילדים. משפחה רגילה, שניים, שלושה ילדים. חמישה ילדים, זה נקרא משפחה באמת ברוכת ילדים, שהמשפחה הזאת כל כך הוא-ה, היא-ה. אני מדבר בקיבוץ שאני באתי ממנו. משפחה רגילה יהודית, מאז ומעולם דרך אגב, הוריי באו מכאן, ממשפחות בגלות, ברוכות ילדים. ושם בגלות לא היה מצב בריאותי הכי שפיר. בכל משפחה כמעט מת ילד או שניים, ממחלות, מבעיות, מכל מיני דברים. שם כל משפחה הייתה 8 ילדים, 7 ילדים, 10 ילדים, 12 ילדים. זה היו המשפחות לפני השואה. משפחה מסורתית, דתית. אם זה באירופה או אם זה במדינות ערב, זה לא משנה. ככה זה היה. היום אני רואה את המשפחה שלי. אני, להוריי, זכרונה לברכה, היו 2 ילדים. אחי ואני. כשאני מסתכל על, אני לא רוצה להגיד מספר משום עין הרע, כמו שאומרים. לי עין הרע. אבל כשאני מסתכל על מספר ילדיי ונכדיי, אז אני מוכרח להגיד, אני אשוב שם 40 איש, נאמר ככה. להערכתי, המשפחה שלי היא בערך כמו כל ה-40 איש שם. של הילדים והנכדים. פחות או יותר. שבא אליי אדם ומתגאה בגאווה עצומה, יש לו, זכיתי לי 7 נכדים. יש לו 7 נכדים. נקרא משהו? אז אמרתי לו שבישיבת ההנהלה של מכון מאיר, הייתה לפני שבועיים, אם אני אצרף את כל הנכדים של חברי ההנהלה הזו, היו שם, להערכתי, אני אומר את זה בהערכה גסה, בערך 200 נכדים. ישבו שם פחות מ10 אנשים. 200 נכדים. כאן עץ קטן, ענפים מעט, פירות מעט. ולא רק זה. ותוך כדי שיחה דיברנו על נושא ההתבללות. וקם אדם ואומר, אני מצטער מאוד להגיד לכם, נכדיי הם לא יהודים, וגרים באוסטרליה. אני יודע למה. תרבות, תרבות, תרבות. איפה שאין יהדות, אין תורה, אין יראת שמיים, אין כל הדברים האלה, משפחות מצומקות, לצערי הרב, התבוללות, ירידה מן הארץ, כל הדברים האלה שם. אז התיקון למצב הזה של דמוגרפיה, זה קודם כל לשנות את ה... תרבות במדינת ישראל, שהתרבות תהיה תרבות יהודית. שיתחתנו, הנה כל אחד, שם אחד מהנוכחים, הבן שלו לומד במכון מירקה, אמר רק עכשיו התחתן, לא הספק להגיד ג'ק, וכבר יש לו ילד עוד מה. זה משהו נורא. ובעזרת השם יהיה לו המון ילדים, אני בדקתי. סתם, תרבות פשוטה. עם ישראל תמיד היה ברוך. ברוך ילדי, אז קם אחד ואמר לי, אומרים ש... אתה אמר זה אולי, כי מנית את הבדיחותה, שברוכת ילדים זה ברוך. אמרתי לו, איפה הוא? זה מין ביטוי כזה. מה, אני שמעתי מעיתונאי או משהו כזה. מה פתאום? בחיים! בחיים, מה זה ברוך? לא שלא קשה, זה קשה, אבל בחיים. אתה אומר, שם משפחה, משפחה. על ידי הריבוי הטבעי, קודם כל יש סיכוי, אנחנו נתקדם לקראת איזון. חוץ מזה, בוא נכין מדינה שתקלוט עלייה. יש לנו עוד, בלי עין הרע, 6 מיליון יהודים בחוץ לארץ, שצריכים לא להקשות עליהם את החיים, לעשות את הכל, לראות בעלייה לארץ ישראל, לראות בזה את הדבר הכי, הכי לאומי, חשוב כאן. ליצור תנאים לכך, גם תרבותיים, גם כלכליים, לאפשר להם לבוא להיקלט כאן בארץ ישראל. לא להעמיד במרכז ההוויה הכלכלית את האינטרס של גורם פרטי כזה או גורם אחר, כמו שזה היום קפיטליזם מובהק, שהכל תחרות והכל... ואנשים עולים ויורדים, הם רואים, אין להם פרנסה כאן מרוב תחרות. קשה כאן להסתדר בחיים. אין דוגמה, אני אומר. אז קודם כל זה דבר אחד. השאלה הדמוגרפית ניתנת להיפטר על ידינו, על ידי מהפך תרבותי. דהיינו שכל העם יבוא למכון מאיר, יחזור בתשובה, וילך על פי המסורת היהודית, באהבה, לא בכפייה. לא בטוטליטרי, כמו שעושים לנו היום תרגילים, אלא באמת מרצון. בדרך אגב, אף אחד שם, בכינוס באסנה הזאת, לא ראה ביהדות דבר שלילי. אני לא שמעתי דבר שלילי בעניין שלי. דבר שני, זה לא תלוי בנו. אני רוצה לומר לכם, ההיסטוריה של מדינת ישראל היא מלאה תהפוכות. מאז שאני זוכר את עצמי כילד במלחמת השחרור ועד היום, עברנו כל כך הרבה תהפוכות. זאת לא היסטוריה שאתה יכול להגיד מההתחלה מה יהיה בסוף. והיסטוריה שאתה לא יודע כל יום מה יהיה כאן. כל יום מה יהיה כאן. יכול להיות איזה אירוע טראומטי, אתה לא תדע, אם לא פתחת חדשות. אתה לא יודע מה היה בכלל. אתה בעולם לגמרי שונה מה שהיה שלשום. הכל משתנה בין רגע. אני למשל, אתם יודעים, אני לא פותח רדיו בשבת. לא, לא. פתאום אומרים, אתה יודע מה קרה בסיני? מה קרה בסיני? לא יודע מה קרה בסיני. מה קרה? אתם שמעתם מה קרה בסיני? בשאר המשך שמעתם? לא שמעתם.
במרשה שמעתם.
אם לא היית פותח את הרדיו? לך תדע. בין רגע המציאות הזאת במזרח התיכון יכולה להשתנות מקצה לקצה. שום דבר כאן במזרח התיכון הוא לא רציונלי, הוא לא הגיוני. הכל ניתן לשינוי. פעם שמעתי מגנדי, זיכרונו לברכה, השם ינקום דמו, נרצח על ידי ערבים. הוא היה אלוף פיקוד מרכז, ואני הייתי אז קצין צעיר, והייתה פעם אסיפה, מזמן מלחמת ההתשה, והייתה פעם אסיפה כללית של קציני הפיקוד, מה שנקרא, היו מאות קצינים, ואז היה מצב קשה, כי אז הייתה איזה, הטייסים של הצבא המצרי היו רוסיים, והפילו ארבעה מטוסים עם טייסים רוסיים, ורוסיה אז הייתה רוסיה, לא כמו היום. הייתה ברית איימה עלינו. וכולם דאגו, מה יהיה? מעצמה מאיימת על מדינת ישראל, אנחנו כאלה קטנים והיא כזאת גדולה. אז אחד הקצינים שאל את גנדי, באספה של כל הקצינים, נו, מה האלוף אומר? מה יהיה? זה היה מלחמת ההתשה וכל זה. אז הוא היה לו חוש הומור לגנדי, השם ינקום דמו. אז הוא אמר, זה בדיחה, וזה מתאים למציאות שלנו. הוא סיפר על בדיחה שפעם אחת, האקרב רצה לחצות את תעלת סואץ. לבוא מצד הזה לצד שני של תעלת סואץ. אבל הוא לא ידע לשחות האקרב. פתאום הוא רואה את הגמל. הוא אמר לגמל, יא גמל, אולי אתה עובר מצד לצד, תן לי, אני אקפוץ על הגב שלך. ונעבור על הגב שלך, אני אעבור את התעלה. אמרו לו הגמל, מה פתאום? אם אני אתן לך לקפוץ על הגב שלי, אתה תעקוץ אותי ותהרוג אותי, ואני אמות, אני אטבע. אומר לו הקרב לגמל, תגיד לי, זה הגיוני שאני אעקוץ לך, שנינו נטבע. נכון שזה לא הגיוני שאני... אומר הגמל, אתה יודע מה, אתה צודק. למה שתעקוץ אותי? הרי אם אני אעקוץ אותך, שנינו נמות. אוקיי, הקרב קופץ על הגב של הגמל. סיפור מתח. חוצים את תעלת סואץ, מגיע לאמצע התעלה, טח, בא הקרב, בום, עוקץ אותו. אומר לו הגמל, יא הקרב, מה אתה עוקץ אותי? הרי אמרנו זה לא הגיוני. הוא אומר, איפה אנחנו עכשיו? הוא אומר, מה זה איפה? אנחנו במזרח התיכון. אומר לו, במזרח התיכון אין שום דבר הגיוני. זה הסיפור, הבדיחה של גנדי, השם עם גונדור. כמה הוא צודק. אתה לא יכול לקחת בחשבון שום דבר. היום נראה לך ערבים, בשאלה הדמוגרפית, הם נראים כאילו מאיימים. מחר, מסיבה זאת או אחרת, יכול להיות שכולם יברחו מכאן, כמו מלחמת השחרור, כמו מלחמת ששת הימים. לקחו את הפקלאות וברחו בהמוניהם. לא שאנחנו רצינו בזה. הם מעצמם עשו את זה. רצינו, אבל לא פעלנו לזה. הם בעצמם ברחו מכאן. מתי זה יכול להיות, הדבר הזה? מתי הם ברחו מכאן? זה פעם שאלו אותי שאלה, מלחמת ששת הימים, היה לי דיון עם היה שם מפקד העיר העתיקה במלחמת ששת הימים, היה מישהו שאחרי הכיבוש, אחרי שחרור העיר העתיקה, אז הוא היה אחראי שם על העיר. לא זוכר את שמו כבר. איזה סימפוזיון, אני גם השתתפתי בו. אז המראיינת שאלה, מה הסיבה שרבבות רבבות ערבים ברחו, בלי שאנחנו נגרש אותם, ברחו מישע, לכיוון, כולל קלקיליה, כולל המון המון, ברחו, 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 ברחו. אז אני אמרתי שלפי דעתי הם ברחו בגלל שהם פחדו שנעשה להם מה שהם רצו לעשות לנו. כי זה פסיכולוגיה של רוצח. הרוצח רוצה לרצוח מישהו, חושב, והוא לא הצליח. אז הוא אומר לו, אוי, 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 עכשיו זה שרציתי לרצוח אותו, יעשה לי מה שאני חושב. אז הוא אמר לי, אותו קצין, אמר לי, נכון, אתה צודק, היה להם פחד. הם תכננו עלינו מלחמת ששת הימים לפני המלחמה, להשמיד את מדינת ישראל. פתאום הגלגל התהפך. אז כולם ברחו. גם כאן יכול להיות תופעה כזו, שהרי הערבים עדיין רוצים להשמיד את מדינת ישראל, זה לא סוד מה שאני אומר. עדיין יש להם שאיפות כאלה, ומתכוננים לזה גם על ידי צבאות, על ידי כל מיני דברים. מי יודע איך הדברים יתגלגלו? יכול להיות שכתוצאה מזה, כולם כאיש אחד יקומו ויעזבו את זה. ואז השאלה הדמוגרפית תיפטר, אבל לא על ידינו. על ידם. בהשגחה עליונה. לעת עתה צריך לחזור בתשובה, כל אחד צריך להביא 12 ילדים מינימום, ולעשות עלייה גדולה מכל העולם, ובצורה כזאת נפתור את הבעיה הדמוגרפית. אתם מסכימים? מי מסכים? ירים את היד. מי מסכים לעניין הזה? מי נגד? אף אחד. ובעזרת השם זה יהיה. Thank you.